בעל הבית היקר, רבי אילן הצדיק, השם ישמור אתכם, יברך אתכם, ישמח אתכם, יטיב אתכם בעזרת השם. אנחנו נמצאים היום ביום מאוד מיוחד, יום ראש חודש אלול. חודש אלול הוא חודש עצום ונורא ונשגב, שכל רגע בו וכל דקה בו הוא בעל משמעות עצומה, הוא בעל יכולת עצומה, ובעל באמת מסוגלות לשנות את חייו של האדם מקצה לקצה. אחד מגדולי רבותינו הראשונים שחי לפני בערך 800 שנים, קראו לו המהר"ל, היה קודש קודשים, מלאך השם צבאות, ואחד מגדולי פוסקי הלכה, בני אשכנז, רוב המנהגים שלהם, רוב ההלכות שלהם, נלקחים ונשאבים מתורתו של המהר"ל, שהרמ"א, שהוא הפוסק העיקרי של הספרדים, מסתמך עליו ברוב הפסיקות וברוב הדברים. הוא כותב דבר שיכול להמחיש לנו ולהראות לנו מה המעלה ומה הכוח של החודש הזה בצורה הגדולה ביותר ובצורה החזקה ביותר. אנחנו יודעים שיש מצווה מאוד גדולה בתורה להוסיף מחול על הקודש, שיש זמן שהוא של חול ויש זמן שהוא של קודש. אנחנו מצווים לקחת את הזמן של הקודש ולהרחיב אותו אל תוך הזמן של החול. למשל שבת, אם שבת נכנסת בשעה 7, יש מצווה מהתורה להקדים קצת את שבת, לקבל את שבת בדקה לשבע. בדרך כלל כבר מחשבים את זה ועושים את זה. אם שבת אמורה להיכנס בשבע, כותבים בלוחות 5 לשבע או כמה דקות לפני, אבל מצווה בתורה להוסיף מחול על הקודש. יש לנו זמן של חול, זמן של חודש, של קודש, להרחיב את הקודש של החול, וזה דבר שמביא ברכה, מביא סגולה, מושך אל חיי האדם אור ושפע והערה אינסופית. כותב המהר"ל, שהוא אחד מגדולי הפוסקים, כמו שאמרנו, שהדבר הזה חל ותקף בכל החגים ובכל המועדים ובכל השבתות. מגיע שבת, מצווה להכניס אותה לפני הזמן. מגיע מועד, מצווה להכניס אותו לפני הזמן. יום אחד בלבד קדוש בשנה, אין מצווה ואין עניין להכניס אותו לפני הזמן. ככה הוא כותב המהר"ל. איזה יום זה? יום ראש השנה. יום ראש השנה, שהוא היום הגדול והעצום ביותר, שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, שבו חז"ל אמרו שכל בני העולם כולו עוברים בפני הקדוש ברוך הוא, והולכים בפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון, והקדוש ברוך הוא דן את האנשים ואומר מי יהיה מה ומה יהיה התפקיד של כל אדם ואדם. אין מצווה להרחיב את היום הזה, אין מצווה לקחת את היום הזה ולהשליט אותו, לשים אותו על ימי החול לפני כן. אין מצווה לקבל את ראש השנה מוקדם, כך כותב המהר"ל. למה כותב המהר"ל? כי לא טוב לפספס כמה רגעים מחודש אלול. עדיף לא להיכנס מוקדם לראש השנה, עדיף לא לחוות מוקדם את ראש השנה, ובלבד לא לפספס רגעים מועטים מחודש אלול. למה? כי מה מסוגלות, מה הכוח הגדול של חודש אלול, שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם את היכולת להיות כנה עם עצמו. מה הדבר שחסר בחסר לדור הזה? הדור הזה שבו אנחנו נמצאים היום, הוא דור שחסרים לו הרבה דברים, וגם הוא השתבח והתברך בהרבה דברים. מה הדבר שחסר בחסר לדור הזה? כנות של אדם עם עצמו. אדם יש לו מישהו שהוא בראש שלו, מישהו שהוא במחשבות שלו, מישהו שהוא בידיעה שלו. אדם יודע מה נכון לעשות, אדם יודע מה כדאי לבחור, אדם יודע מה טוב, אדם יודע את כל הדברים במדויק, וברור לו בדיוק מה נכון ומה לא נכון לעשות. בפועל במעשים, אדם לא מצליח להשתלט על המעשים שלו, אדם לא מצליח לנווט את החיים שלו על פי הדברים שאותם הוא מאמין, ועל פי הדברים שאותם הוא חושב, ועל פי הדברים שאותם הוא יודע. אדם חושב דברים מסוימים, המעשים שלו מנותקים לגמרי מזה. מה הכוח העצום של חודש אלול? יכולת של אדם וכנות אמיתית של אדם עם עצמו, שאדם מתחיל להכיר בדיוק את החיים שלו, שאדם מתחיל להבין ולראות, אני חושב משהו מסוים, אני יודע משהו מסוים, מה אני עושה לגבי את זה? אין זמן לברוח, אין זמן לדחות עוד שבוע, עוד חודש. הקדוש ברוך הוא אומר, זהו, יום הדין מגיע, יום המשפט, כל השנה של האדם נקבעת על פי יום המשפט הזה, ולא רק השנה הזאת. המגן אברהם מגדולי הפוסקים כותב שיש זמנים מסוימים שהקדוש ברוך הוא בראש השנה אחד קובע וגוזר מה עם האדם כמה שנים קדימה. עשרות שנים קדימה יכול להיות שיקבע על האדם ביום ראש השנה מסוים. החודש הזה, שיש בו את הכוח הזה של כנות אמיתית, של שילות אמיתית של האדם עם עצמו, אנחנו נמצאים בפתחו. יש פסוק שדוד המלך אומר, אמר בתהילים, שהוא אחד מהפסוקים המפורסמים בספר תהילים, שדוד המלך הגדול והקדוש, שכל כך הרבה עבר בחיים שלו, וחבר קירוב מהקדוש ברוך הוא, ריחוק מהקדוש ברוך הוא, חווה את החיים מכל הצורות ומכל הסגנונות ומכל הצדדים. דוד המלך, בחיים הקרב הצדיק. חיים הצדיק, איך אתם מרגישים? פשוט רבי חיים היקר והצדיק, יש פסוק שדוד המלך אומר, דוד המלך שהיה הגדול והקדוש של עם ישראל, שחווה את החיים מכל הסוגים, היה המלך הגדול ביותר בעולם כולו, היה אדם המושפל והנתקה ביותר בעולם כולו, כל צורה של החיים דוד המלך חי אותה, וכל סגנון של החיים, בחיים, תקרו, תקרו, תשבו, תשבו. כל צורה של החיים דוד המלך חי אותה. דוד המלך אחרי כל ניסיון החיים שלו, אחרי כל מה שעבר בחיים, אמר מהם הכללים ומהם הקריטריונים שאדם שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אדם שרוצה להיות במעלה רוחנית גבוהה, אדם שרוצה להגיע להישג רוחני, אדם שרוצה להרגיש שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא ובאמת להיות כזה, מה הדברים שצריכים להיות בו. קוראים את זה כל עם ישראל שמתפלל לתפילת שחרית, קורא את זה כל יום ראשון. היום רוב עם ישראל קרא את זה. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. דוד המלך אומר, מי הוא האדם שיעלה אל הר השם ויקום ויתייצב בהר הקודש לקדוש ברוך הוא. אדם שיזכה להגיע אל המקום הנחשק הזה, אל המקום הגבוה הזה שנקרא שלמות רוחנית, שלמות אלוקית. כל הדברים האלה, מי הם? נקי כפיים. אדם שהוא נקי כפיים, שהכפיים שלו נקיות, הוא לא גנב, הוא לא עשק, הוא לא גזל, הוא לא עשה שום דבר רע לאדם אחר. הוא בר לבב, הלב שלו מלא במחשבות טובות, בידיעות טובות, ברצונות טובות, במשאלות טובות על אנשים אחרים. אשר לא נשא לשווא נפשי, הוא לא נשא לשווא את הנפש שלו. מה זה אומר? תכף נבין. ולא נשבע למרמה. ואדם שלא נשבע למרמה, הוא לא על הדבר הזה נשבע כך, ועל הדבר הזה נשבע כך, ועל הדבר הזה נשבע כך. הוא לא נשבע, הוא לא נשבע לדברים שלא קיימים. הוא חי חיי אמת. לכאורה פסוק שאנחנו קוראים אלפי שנים ויודעים אותו. נקי כפיים ובער לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. יש דבר אחד שלא שמים לב אליו, לא שמים לב אליו, שבכלל לא מסתדר בפסוק. פסוק הזה. מה לא מסתדר בפסוק הזה? דוד המלך בכל הדברים שהוא מזכיר בפסוק אומר את הדברים על האדם שרוצה להיות ככה, על האדם שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, על האדם שרוצה להיות כנה עם עצמו ואמיתי עם עצמו. נקי כפיים האדם צריך להיות, ובר לבב האדם צריך להיות, השלון ולא נשבע למרמה האדם צריך להיות. פתאום דוד המלך עוצר מלדבר על האדם האחר שרוצה להגיע למקומות גבוהים ומתחיל לדבר על עצמו. השלון נשא לשווא נפשי. איך נכנס השלון נשא לשווא נפשי? הוא נקי כפיים האדם שרוצה לעלות לרשם. ובר לבב האדם שרוצה לעלות למקום גבוה, אשר לא נשבע למרמה אותו אדם. פתאום דוד המלך חוזר ואומר על עצמו, אשר לא נשא לשווא נפשי, לא נשא לשווא את הנפש שלי. הוא לא אומר נפשו של אותו אדם, אומר אשר לא נשא לשווא נפשי. איך זה מסתדר בפסוק הזה? נקי כפיים האדם שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, ובר לבב האדם שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. פתאום דוד המלך אומר על עצמו, בזמן שהוא בא לתת עצות, בא לתת הדרכה לאדם אחר שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואומר אשר לא נשא לשווא נפשי. מה זה אשר לא נשא נפשי? רוב הדברים שהרבה מאוד אנשים עושים. כולנו יודעים שבכל פעם שיש צרה, שיש צוקה, שיש משהו קשה ומורכב לאדם, מה אדם עושה? כמו אדם חולה, אדם משתמש בכל מיני תרופות, אדם משתמש בכל מיני דברים שאמורים לרפות אותו. ככה אדם שיש לו צרה, יש לו קוש, יש לו איזשהו סבל מסוים, מה הוא עושה? עושה את כל מה שעם ישראל עשה מדורי דורות. לוקח ספר תהילים, פותח ספר תהילים, וקורא את ספר תהילים. קורא עוד פרק, קורא עוד פרק, וככה הוא מייחל, וככה הוא מצפה להתרפות, ככה הוא מצפה להיוושע, ככה הוא מצפה שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו ויביא עליו תקופות טובות ונעימות יותר. אבל מה הבעיה? זה לא הדבר שבאמת עוזר, זה לא הדבר שבאמת מציל. תהילים עוזר ומציל, אבל יש תנאי מסוים שאדם משתנה בעקבות זה. לא סתם דווקא התהילים הם אלו שנבחרו שיצילו את האדם ביצרה. למה לא ספר אחר? למה לא ספר יהושע, שופטים, מלאכי, הרבה מאוד ספרים גדולים וקדושים שיש בנביא? למה? כי כל הנביאים האלה היו אנשים שניצבו במקומות מאוד מאוד גבוהים ומרוממים. לנו, לאנשים נחותים, לאנשים בדור הזה, אין שום דבר להיות שווים אליהם ולהגיד הם היו במצב מסוים. גם אנחנו נמצאים באותו מצב ויכולים לבט את עצמנו. מישהו מאיתנו אי פעם היה נביא? מישהו מאיתנו אי פעם דיבר עם הקדוש ברוך הוא? ממש לא. דוד המלך הוא האדם שהיה בכל המדרג של המדרגות הנפשיות, המדרגות של החשיבות, המדרגות הכספיות שאדם יכול להיות בהם. אדם בכל פרק תהילים יכול למצוא את עצמו עם דוד המלך באיזשהו מקום. לכן הספר הזה נבחר להיות הספר שמושיע את האדם. למה? כי אדם קורא את זה, אדם רואה את ההסתכלות של דוד המלך על הצרות שלו, על הרדיפות שלו, על הקשיים שלו, על הדברים הנוראים שהיה לו, ואז הוא מנווט את עצמו, אז הוא מוצא לעצמו דרך בחיים שלו ואומר, דוד המלך השתנה, דוד המלך אמר משהו מסוים, דוד המלך יעץ משהו מסוים, גם אני אהיה ככה. אבל אדם שלא ככה, אדם שחושב שספר תהילים, שישועות, שסגולות, שתפילות, שסליחות, כל הדברים האלה הם דברים שרק על הקריאה שלהם, רק על הרפרוף של המילים שאדם עובר עליהם וקורא, זה הדבר שמושיע, זה הדבר שעושה דבר טוב. הוא באמת מושיע את עצמו, אבל הוא עושה דבר שמשכח כאבים ולא מתעוזר לעצמו. הצרה עכשיו תלקח, אתה לא תשתנה בעצמך, יבוא בתקוות זה צרה אחרת. מה אתה צריך לעשות? ללמוד מי הוא היה דוד המלך, לקרוא את התהילים ולהתחבר אליהם, להתחבר לנפש של דוד המלך, להתחבר לסגנון ראייה של דוד המלך אומר, שדוד המלך אומר בספר תהילים. לכן דוד המלך אומר, מי הוא זה שיעלה בהר השם אשר לא נשא לשווא נפשי? הוא לא לשווא נושא את הנפש שלי ופתאום נזכר בדוד המלך ואומר, עכשיו נקרא פרק תהילים ואני אבשה. זה נקרא לשאת לשווא את הנפש של דוד המלך. מה זה נקרא לא לשאת לשווא נפש של דוד המלך? שאדם קורא תהילים, שאדם קורא את הדרך של דוד המלך, שאדם קורא את הצבא של משה רבנו בספר דברים, את כל הדברים שאנחנו יודעים שעושים ישועות וניסים לאדם, ומתחבר אליהם, לומד אליהם, מספר דברים שקורים בשבתות האלה. כמה אפשר ללמוד מההשקפה של משה רבנו, מהידיעה של משה רבנו, מהדרך איך משה רבנו מדריך אותנו מה להחליט ומה לבחור ומה לא לבחור, ואיך להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואיך להתיישב בארץ, ואת כל הדברים. אשר לא נשב נשב נפשי, מה זה? זה לא על האדם שאדם לא יישא לשב נפשו. זה לא, דוד המלך לא אומר, האדם עצמו, אל תישא נפשך לשב. דוד המלך אומר על עצמו, אשר לא נשא לשב נפשי, כי אם לא, הוא לא עולה בהר השם, הוא לא קם במקום קודשו של הקדוש ברוך הוא, הוא עולה לרגע, נושע, ואחרי זה חוזר להיות האדם הפחות, האדם היצרי, האדם המורגל בעבירות ובדרכים לא טובות שהוא היה לגמרי, ומאבד את כל מה שיש לו. מה דוד אומר בזה? שלא נסע לשב נפשי. הוא לא לשב פתאום נושא את הנפש של הצדיק הזה, של רבי שמעון בר יוחאי, של משה רבנו, של זה ושל זה ושל זה, וככה איכשהו יוצר את החיים שלו לכל מיני הצלות ולכל מיני הרכבות הרעיות שהוא מרכיב את החיים שלו. הוא מרכיב את החיים שלו בצורה אמיתית ונכונה, אמיתית ונכונה ומדויקת. איך? על ידי זה שהוא לומד מהדמויות האלה. לא סתם ספר התהילים נבחר להציל את האדם בעת צרה, בעת צרה ובשעה קשה, אלא זה דבר שאדם אמור להתחבר אליו. אדם אמור ללמוד אותו, אדם אמור להסחף איתו ולהיות עם הדבר הזה. אדם קורא את הספר של דוד המלך, עורך דוד המלך עבר דברים קשים. היה זמנים שהוא נראה מרוחק יותר מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הוליך אותו וסיבב אותו אל המקום הקרוב ביותר אליו. אמרנו כמה פעמים בחודשים האחרונים שאחד הפסוקים המרתקים ביותר בתורה שמספרים ומתארים את מה שיעבור על עם ישראל, איך שעם ישראל יגיעו באיזשהו מקום למצב שבו הם יראו מרוחקים ומנותקים מהקדוש ברוך הוא ביותר, מה הקדוש ברוך הוא אומר מה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל? אם ילד אחיך בקצה השמיים, משם יקבץ לך השם אלוקיך ומשם יקחך. אם אתה תהיה במקום המרוחק ביותר בקדוש ברוך הוא, בקצה השמיים, אפילו משם הקדוש ברוך הוא ייקח אותך, ואפילו משם הקדוש ברוך הוא יקרב אותך אליו וישים אותך אליו, ישים אותך איתו במקום קרוב. אבל זה לא מסדר עם המשמעות הפשוטה של הפסוק. מה אנחנו יודעים? שמה זה שמיים? שמיים זה תמיד דבר שרומז למציאות מאוד רוחנית, למציאות מאוד זקה, למציאות מאוד שאדם נמצא במקום טוב, רוחני. הקדוש ברוך הוא נמשל לשמיים, אנחנו אומרים, מבינו שבשמיים. הקדוש ברוך הוא נמשל לשמיים, והשמיים זה דבר הכי רוחני וזך שיש. לעומת זאת, האדמה, הארץ, היא זאת שמבטא, והיא זאת שרומזת על דברים יצריים, על דברים חומריים, על דברים קשים ועל דברים שכאלו. אז אם התורה, הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו שאפילו אם יהיה במקום המרושע ביותר, הגרוע ביותר, הוא יקרב אותנו ויקח אותנו אליו, מה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד? אם יהיה נדחך בקצה הארץ, לא בקצה השמיים. מה זה אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבץ לך שם אלוקיך ומשם יקחך? אלא מה אנחנו יודעים? הדבר היחיד בעולם שהוא דבר שאין לו סוף, דבר שאין לו מגבלה, דבר שאנחנו לא יכולים להגיד מפה עד לפה הוא קיים ונמצא, זה השמיים. הרמב״ם בספרו מורה נבוכים כותב את מה שאמרנו מקודם, שלמה הקדוש ברוך הוא נמשל לשמיים. הרי הקדוש ברוך הוא לא נמצא בשמיים יותר מאשר בארץ, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום ומקום על פני הגלובוס כולו. למה כתוב שהקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים ולא בארץ? כי השמיים הוא דבר אינסופי, הארץ זה דבר סופי. אנחנו יודעים איפה העולם מתחיל ואנחנו יודעים איפה העולם נגמר. השמיים אנחנו לא יודעים איפה הם מתחילים ואיפה הם נגמרים. לכן הקדוש ברוך הוא נמשל לשמיים. זה מה שקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד ואחד. אם אין דחה בקצה השמיים, לשמיים יש קצה, לשמיים יש סוף, לשמיים יש מגבלה, לשמיים יש איזשהו תחום, איזשהו גדר שאנחנו יכולים להגיד עד לשמה השמיים נמצאים, עד לשם השמיים ניצבים, ומשם, עד לשם השמיים ניצבים, אנחנו לא יכולים להגיד את זה. כך אדם בעצמו לא יכול להגיד שיש איזשהו מצב, יש איזשהו מקום בעולם, שהוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא, והוא נבדל מהקדוש ברוך הוא, והוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. אין מציאות כזאת. כמו שהשמיים הם בלתי, כמו שהשמיים הם אינסופיים, ככה, כמו שהשמיים הם אינסופיים, ככה אצל האדם, אדם לא יכול להגיד, אני נמצא באיזשהו סוף, אני נמצא באיזשהו קצה, אני נמצא באיזשהו מקום אובדני וקשה. זה הסגולה, וזה היכולת, וזה הכוח של חודש אלול. שאדם סוף סוף מקבל את הדבר הכל כך נצרח הזה לחיים שלו. תודה שאדם יודע מה הוא עושה, אדם מחשב את מה שהוא עושה. אדם לא יכול עוד לחיות במצב כזה שבו הוא מאמין בדברים מסוימים, חושב בדברים מסוימים, ובפועל חי חיים שונים לגמרי. אמרנו במוצאי שבת שעברה דבר עצום וגדול שמלמד אותנו דרך ויסוד חזק לחיים, על מה שכתוב, מה שקראנו בפרשת השבוע האחרונה, פרשת ראה. פרשת ראה תמיד, כמעט בכל שנה, היא הפרשה שפותחת לנו את חודש אלול. הזמנים האלה של התשובה של הסליחות, של הכפרה, של כל הדברים האלה, איך נכנסים אל השבוע הזה, איך נכנסנו אל חודש אלול, אל הסליחות שנתחיל להגיד ממחר בלילה, עם פרשת ראה. שמה פרשת ראה אומרת? משה רבנו ניצב בפני בני ישראל, בימים האחרונים, לפני פטירתו, ואומר לכל בני ישראל, תראו, אני נותן לפניכם ברכה וכללה, אני נותן לפניכם, לפני כל אדם, את הבחירה החופשית. הקדוש ברוך הוא לא חייב שום אדם להיות צדיק, להיות רשע. כל אדם שאפילו הצדיק הגדול ביותר, יכול ברגע לנחות אל התאום ולהיות הרשע הגדול ביותר, והאדם הרשע הגדול ביותר יכול לחזור בתשובה ולהיות הצדיק הגדול ביותר. הקדוש ברוך הוא, משה רבנו אומר לעם ישראל, תדעו כל אחד, תדעו כל אחד ואחד מכם שיש בידכם את יכולת הבחירה, לבחור בין הטוב ובין הרע. ולא פה זה נגמר, לכל דבר ידוע מאוד. הרמב״ם כותב את זה, שזה יסוד היהדות, וזה הדבר העיקרי שאדם צריך לדעת בחיים שלו, שהבחירה נמצאת בידיו. הקדוש ברוך הוא לא קבע לאף אחד ולא גזר על אף אחד מראש מי הוא יהיה ומה הוא יהיה ולאיזה הישגים הוא יגיע ואיזה דברים הוא ישיג. כל אחד ואחד, ברכה או הכללה נמצאת בידיים שלו. הוא בוחר בדרך שהקדוש ברוך הוא הורה, הוא בוחר בדרך שהקדוש ברוך הוא יתווה, יהיה לו חיים של ברכה, חיים של שמחה, חיים של שפע, חיים של עשירות. אדם בוחר בדרך השלילית, בדרך שהקדוש ברוך הוא הזהיר, שעל ידי הדרך הזאת הם מגיעים לדברים מורכבים, קשים, נוראים בחיים שלו, יבוא על אדם כללה ודברים מורכבים וקשים יותר בחיים שלו. ואז מה משה רבנו אומר? עכשיו אני נותן בפניכם היום את הברכה והכללה. תגיעו ליום שבו תגיעו ותיכנסו אל ארץ ישראל, תלכו אל תוך ארץ ישראל, תיכנסו אל תוך ארץ ישראל, תשימו את הברכה על שני ערים. יש שני ערים באיזשהו מקום בארץ ישראל, תשימו את הברכה על הר גריזים ועל הר עיבל. הר גריזים זה שם הר אחד, הר עיבל זה שם הר אחר. את הברכה תשימו על הר גריזים, את הכללה תשימו על הריבל. איפה הם שני הערים האלה? משה רבנו נותן ארבעה ציוני דרך. דבר ראשון, בעבר הירדן. מה הכוונה בעבר הירדן? הרש"י מפרש, אחרי, הרבה אחרי הירדן. בני ישראל נכנסו לארץ ישראל מהמדבר, מאיפה שמשה רבנו אמר להם את זה. דרך נער הירדן, תיכנסו לארץ ישראל הרבה אחרי נער הירדן. תלכו הרבה, ככה רש"י כותב, תצעדו הרבה אחרי נער הירדן, שם תמצאו את שני הערים האלה. בעבר הירדן. מה, 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 מה הציון דרך, הסימן השני שמשה רבנו נותן כדי למצוא את המקום הזה? אחרי דרך מבוא השמש. תלכו אחרי דרך מבוא השמש, שם תמצאו את שני הערים האלה. מה זה אחרי דרך מבוא השמש? אז רש"י מפרש, וככה אנחנו יודעים, בצד המערבי של ארץ ישראל. יש ארבעה צדדים לעולם, ארבע רוחות, מזרח, מערב, דרום, צפון. זה נמצא בצד המערבי. איפה השמש שוקעת? תמיד בים. איפה הים נמצא בארץ ישראל? בצד המערבי. בצד המערבי של ארץ ישראל, שם יש את שני, שם יש את שני הערים האלה. מול הגלגל, אצל אלוני מורה. מול הגלגל, מקום שנקרא גלגל. מולו, במקום שנקרא אלוני מורה, שם נמצאים שני הערים האלה, שם תשימו את הברכה והכללה. זה מה שהפרשה פותחת, וזה המסר שמשה רבנו נותן לכל יהודי לחודש אלול. מה הדבר הזה אומר לנו? מה הדבר הזה מלמד אותנו? סתם משה רבנו אומר לשים ברכה וכללה על ערים. איך אפשר לשים ברכה וכללה על ערים? זה דבר שהוא בלתי אפשרי. אר זה דבר אחד. מחשבה של האדם, דרך חיים של האדם זה דבר שני. איך אפשר לחבר בין שני הדברים האלה? ומה זה שמשה רבנו נותן שלושה ציוני דרך, שלכאורה אי אפשר לאדם למצוא את המקומות האלה? אחרי אחרי הירדן תתרחק הרבה מהירדן, לאיפה תתרחק? תגיע לסוף העולם. איפה זה ממוקם בדיוק? אחרי דרך מבוא השמש, בצד המערבי. אחרי דרך מבוא השמש, מה זה אחרי דרך מבוא השמש? אין כזה מקום אחרי דרך מבוא השמש. דרך מבוא השמש זה השקיעה, איפה שהשמש שוקעת. איפה השמש שוקעת? מחוץ לעולם. אדם יצא אחרי דרך מבוא השמש, אחרי איפה שהשמש שוקעת. מה הדברים האלה אומרים? אלא פה בעצם משה רבנו מסרטט, ומשה רבנו אומר לנו את הדרך, איך אדם יכול לעשות את מה שאמרנו, שהוא מקבל החלטה, שהוא יודע מה נכון, שהוא יודע מה כדאי לעשות, והוא עומד בדבר הזה. הוא לא אדם שכל רגע משנה את ההחלטות שלו, הוא לא אדם שרגע אחד מחליט לעשות משהו מסוים, ואחרי זה אומר, לא, חבל שהחלטתי את זה, הולך אחורה. הוא לא אדם שפתאום עם אנרגיה ודחף ורצון ותשוקה מאוד גדולה לעשות כל מיני דברים, ואחרי זה הוא חוזר בעצמו, ואחרי זה הוא מתייאש, ואחרי זה אין לו את הכוח, והוא לא מוצא בעצמו את האנרגיה לעשות את הדברים האלה שהוא חשב וידע שכדאי לעשות. משה רבנו פה במילים הפשוטות האלה מסרטט את המפה המלאה. מה משה רבנו אומר לעם ישראל? אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. היום אני נותן בפני כל אחד ואחד מכם את האפשרות, את היכולת לבחור בברכה או בכללה. אבל זה לא לעולם. אדם לא יכול כל החיים שלו להיות בין הבחירה ברע לבין הבחירה בטוב. יום אחד לבחור ברע, יום אחד לבחור בטוב. חצי יום בבוקר ללמוד, חצי יום בלילה לעשות מה שהוא רוצה. הוא לא יכול. אדם, לפני שהוא מגיע לארץ, לפני שהוא מגיע אחיזה, לפני שהוא מגיע לבניית בית, לפני שהוא מגיע לבניית עסק, לפני שהוא מגיע למקום שהוא מייסד בו את עתיד החיים שלו, את הדברים העיקריים שהוא רוצה לעשות בחיים, את השותפות שלו לחיים, את המקור הפרנסה שלו לחיים, הוא צריך לשים את הברכה ואת הכללה על ערים. אדם צריך, מה זה אר? אר זה הדבר המבוסס ביותר בבריאה. אר זה הדבר הקשה ביותר בבריאה. מי שבמקום שיש ערים עצומים, הוא רואה שזה דבר שאי אפשר להכיל את הגודל שלו, ואי אפשר להתמודד עם הגודל שלו, ועם העוצמות של הדבר הזה, והביסוס, והחוזק, והקביעות של הדבר הזה, בתוך הקרקע. משה בן אומר, הברכה והכללה, אתה לא יכול כולם לתמרן, פעם אחת להיות מבורך, פעם אחת להיות מקולל, פעם אחת לשמוע לדבר השם, פעם אחת לא לשמוע לדבר השם. אתה צריך לבחור, אתה טוב או רע, מה אני בהגדרה שלי? אל תטשטש את זה. תדע בראש שלך מה טוב ומה רע, תרצה להיות רע, בסדר, מובן, לך תהיה רע, תיסע בתוצאות, לפחות תדע מה אתה, תדע מה הזהות שלך, תדע מה ההגדרה שלך, תרצה לבחור טוב, עד רבה, עוד יותר טוב. תגיע לדברים הטובים ביותר. אל תהיה חסר החלטה, אל תהיה חסר זהות, אל תהיה חצי יום פה, חצי יום שם, אל תהיה מעובב ואל תהיה מחולק בין כל הדברים. צריך להגיע למצב שההחלטות שאדם מקבל, שהאישיות של האדם, שהזהות של האדם, זה דבר קבוע ודבר יציב ודבר איתן ביותר. איך מגיעים אל הדבר הזה? איך אדם מגיע למצב שהוא מיישם את זה? כמה אנשים בתחילת שנה עכשיו נמצאים במחזוריות, סוף מחזוריות של שנה, לפני שנה כמעט 11 חודשים, מאור שנה ויום כיפור, כמה קבלות טובות אדם קיבל על עצמו באותם ימים? אדם מסתכל על החיים שלו, כמה מתוך הקבלות האלה הוא מימש בפועל, כמה מתוך הקבלות האלה הוא עשה בפועל? לרוב אולי 10%. למה זה קורה? כי אדם לא יודע איך מיישמים את זה. אדם לא יודע איך הופכים את ההחלטות שלו, את הרצונות שלו, לדבר שקבוע כל הזמן. אז מה זה החלטה שאדם מקבל? אדם מתמלא בהרבה מאוד רצון טוב, אדם מתמלא בהרבה אנרגיה, בהרבה שאיפה, בהרבה רגשות ותכונות וכוחות פנימיים, ומתוך זה קובע לעצמו איזה יעד מסוים. אם אדם לא ידע איך לשמר את האנרגיות האלה, לשמר את הכוחות האלה, לשמר את השאיפות האלה, כל הזמן בקרבו, היעד הזה יהפוך להיות יעד ושלט ריק מתוכן. איך אדם משמר את זה? מה דוד אומר, מה משה רבנו אומר? שלושה דברים. דבר ראשון, הרבה אחרי הירדן. איפה תמצאו את הערים האלה? איפה תמצאו את הברכה והכללה? תקועים באדמה. עם שורש, עם אחיזה, כמו אר, איפה תמצאו את זה? הרבה אחרי הירדן. מה זה הירדן? אנחנו יודעים שהנס הגדול ביותר, האחרון, שהקדוש ברוך הוא עשה לבני ישראל, זה קריאת הירדן. הרבה אנשים לא מכירים ולא יודעים את זה, אבל כמו שאנחנו חוגגים את זה ביציאת מצרים, ושרים את זה כל בוקר בתפילה, כמו שמשה רבנו קרא את הים לבני ישראל, כאשר בני ישראל יצאו ממצרים, ככה לפני שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל, יהושע בן נון קרא את הירדן לבני ישראל. הקדוש ברוך הוא רצה לתת אסמכת, לתת כוח ליהושע בן נון, כמו שהוא נתן כוח ליהושע בן נון, כמו שהוא נתן למשה רבנו, ולכן נתן ליהושע בן נון את האפשרות לקרוע את הים. זה דבר שלא היה לו אך ורע. הים נקרא לשתי חתיכות, וכל עם ישראל, מאות אלפים של אנשים עם הרכוש שלהם, עם כל מה שיש להם, עובר בתוכו. זה היה נס העצום הגדול האחרון שנעשה לבני ישראל. אחרי זה כן נעשו עוד ניסים. עם ישראל נסצח במלחמות, שמן דלק, שמן מועט דלק בחנוכה, הרבה מאוד ניסים קרו, אבל נס משנה טבע, נס בכלל שאין לו שום אחיזה בטבע, זה הנס האחרון שקרה לבני ישראל. מה משה רבנו אומר לנו? אל תקבל אף פעם אף החלטה, אל תקבל אף פעם אף שאיפה, אף קבלה לעשות צעד מסוים בחיים שלך מתוך השפעה של נס גדול שאתה רואה, של מעשה גדול שאתה רואה. קרה לך נס, זה לא אומר שמיד באותו רגע אחרי אתה צריך לקבל קבלה מסוימת, מיד אחרי רגע להשתנות. זה אמור להתחיל לעורר בך מחשבות, להתחיל לעורר בך סקרנות, להתחיל לעורר בך גירוי ללכת אחרי הדברים הטובים. לאט לאט תעמיק בשכל, תבין, תתעמק, תבין למה הדבר הזה שנכון, שאתה רוצה לקבל על עצמך, טוב לך לחיים וכדאי לך לעשות אותו, אז תקבל את ההחלטה. לא מיד אחרי הירדן, לא מיד אחרי הנס הגדול, לא מיד אחרי התחושה הגדולה של איך זה קרה לי, איך הקדוש ברוך הוא יאיר לי פנים, לא אחרי דבר שסחף אותך ברגשות ובידיעות ומחשבות ובאורות מסוימים. תקבל את ההחלטות, כי ההחלטות האלה לא יעמדו ולא יהיו יציבות בשעת מבחן ובשעת עשייה. תתרחק הרבה מהירדן, תתרחק הרבה מהנס הגדול, תתרחק הרבה מהתופעה מה שראית, מהדבר שאתה לא יכול להכיל אותו, ותפנים לאט לאט אותו דבר, אז תקבל החלטות, אז תקבל ידיעות, אז תקבל על עצמך הגדרות מי אתה ומה אתה ומה אתה רוצה להיות. ככה ההחלטות שאתה מקבל, וככה הידיעות שאתה יודע, וככה הקבלות שאתה מקבל על עצמך, הם יהפכו להיות דבר מבוסס, דבר קבוע, דבר נוקשה שקיים בעולם. הרבה אחרי הירדן, שם תמצאו את שני הערים. הבחירה שאני אומר לכם היום, ההחלטות שאתם צריכים לקבל, איך תהפכו את זה לדברים יציבים ואיתנים, תתרחקו הרבה מהדברים העצומים האלה שאתם אומרים, בעקבותם אני אשתנה, אתם מחכה לזה משהו חד פעמי שישנה את כל חייך, הדברים האלה לעולם לא יבואו. תתרחק מזה, תבין שאתה צריך ליצור ולעשות שינוי בחיים שלך, מתוך ידיעה, מתוך מחשבה, מתוך בנייה של המציאות, יום-יום, ככה קובעים החלטות אמיתיות, אמיצות וקבועות. מה הדבר השני שמשה רבנו אומר? אחרי דרך מבוא השמש, אחרי הדרך של מבוא השמש. מה זה אומר לנו? פעם, לפני מאות שנים, שלא היו שעונים ולא היה לאנשים דרך לדעת את השעה המדויקת, איך האנשים היו יודעים מה השעה בכל רגע ורגע, איך קובעים להיפגש בצהריים, בתחילת הצהריים, בסוף הצהריים, בבוקר, איך היו יודעים? על פי המהלך של השמש. השמש היא שוקעת במזרח והיא הולכת כל היום עד המערב. זורחת במזרח וכל היום הולכת עד המערב. היא צועדת בצורה איטית את כל אורך השמיים עד המערב, שוקעת במערב ונעלמת מעינינו עד היום הבא שבו היא זורחת, בו היא זורחת חזרה במזרח. פעם אנשים איך היהודים מה השעה? מסתכלים, השמש פה, השעה ככה, השמש פה, השעה ככה. ככה היהודים מה השעה, וככה גם החיים של האדם נמשלו לזה. איך דוד המלך אומר בתהילים? ימינו כצל עובר. הימים של האדם הם כמו הצל, כמו השמש שעוברת, ככה החיים של האדם עוברים, וככה החיים של האדם הולכים. רוב האנשים, למה לא מיישמים את ההחלטות שלהם? לא מקבלים את ההחלטות שלהם כדבר אמיתי, כדבר מחייב, כדבר שנשמעים אליו, כדבר שחייבים לקיים אותו. למה? כי אם כל הזמן תולים את ההחלטות שלהם ותלויים בהחלטות שלהם בזמן. היום כבר התחיל, אני כבר באמצע היום, אני לא באמת יכול להשתנות ביום הזה. אני לא באמת יכול להיות הכי מוצלח ביום הזה. כבר אמצע היום, יום שהתחיל בצורה שלילית, יימשך בצורה שלילית. לכן מה אדם אומר? למחרת אני אעשה את השינוי. מחר אני אעשה את השינוי. מחר עוד פעם השינוי הזה קורה. שינוי שאתה רוצה לעשות, החלטה שאתה רוצה לקבל, לעולם לא תלוי בזמן. לעולם אין, עכשיו לא הזמן הנכון. אולי עוד מעט, אולי תכף, אולי כבר פספסתי את המועד. החלטות נכונות ודרכים נכונות לחיים לעולם ולעולמי עולמים אף פעם לא תלויים בזמן. בחיים של האדם, כמה שינויים אדם רוצה לעשות, כמה השקפות אדם רוצה לשנות, כמה בחירות מחודשות אדם רוצה לעשות בחיים שלו, ולמה אדם לא עושה אותם? אומר, כי כבר מאוחר מדי, אני בן 20 וככה, אני וכמה, אני בן 30 וכמה, זה מתאים לילד בן 14 שיכול לשנות. אני בשלב שלי, במקום שבו אני נמצא בחיים, לא יכול להשתנות ולא יכול לשנות את הדברים האלה. מה משה רבנו אומר לנו? אחרי דרך מבוא השמש, רק אחרי שאתה נגמל מהדבר הזה, את מבוא השמש, לבדוק איפה בדיוק השמש נמצאת, שבתרגום לימינו, לשפתנו, מה זה אומר? מה השעה בדיוק? באיזה גיל אני? באיזה שלב אני בחיים? רק אחרי שאתה נגמל מהדבר הזה, אחרי שאתה כבר יוצא ומתנתק מהדבר הזה, אז אתה יכול להיות אדם שמיישם את ההחלטות שלו. כי למה אדם לא מיישם ההחלטות שלו? הוא כל אומר, היום כבר לא הצלחתי, מחר, היום כבר מאוחר מדי, מחר, היום כבר השנה נגמרה, עכשיו כבר השנה נגמרה, אז בזמן אחר, במועד אחר, בזמן אחר, במועד אחר ובעת אחר. רק כשאדם מנתק את עצמו לגמרי מהמחשבה הזאת, מהידיעה הזאת, שהשינוי שלו תלוי בזמן, או הזמן הוא זה שבכלל סקטור מסוים למשהו אמור לעשות בחיים, רק אז אדם מצליח לבסס חזק את ההחלטות שהוא מקבל על עצמו. כל אדם מקבל על עצמו החלטות, אבל הוא כל הזמן תולה את זה הוא רואה איך זה מסתדר לו, עם הזמן שעובר, עם היום שעובר, עם הזמן שלו בחיים, הוא לעולם לא צריך לממש את ההחלטות האלה. הוא לעולם לא צריך להשתנות ובאמת להגיע למשהו מסוים. זה הציון דרך השני שמשה רבנו אומר. משה רבנו אומר, איפה הרים האלה? אחרי דרך מבוא השמש. הדרך להפוך החלטות לדבר יציב, חזק ואיתן, אחרי שאתה נגמל מהתלות בתחושת הזמן. מה הדבר השלישי שמשה רבנו אומר לנו? מול הגלגל אצל אלוני מור, מול הגלגל אצל אלוני מורה. מה זה אלוני מורה? איפה זה אלוני מורה? רש"י כותב, שכם. מה זה המקום של שכם בארץ ישראל? מה זה המקום של שכם? למי הוא השייך בארץ ישראל? ליוסף הצדיק. מה משה רבנו אומר לנו? מול הגלגל. אדם שרוצה להתרחק מהגלגל. מה זה גלגל? גם אנחנו יודעים שככה המקום הזה נראה, וגם התורה כך קוראת לו. מקום שהוא עגול. מה זה עגול? דבר שהוא בלתי נגמר. איך אתה נגמר מהגליות הזאת הבלתי נגמרת, שאתה רוצה להתחיל לקום מוקדם, ואתה לא מצליח. זה קורה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אין סוף סיבובים שלא נגמרים. אדם רוצה להתחיל ללמוד, אדם רוצה להתחיל להשתפר, אדם רוצה להתחיל להיות רציני ולקחת את עצמו בחיים שלו, והחיים שלו הם מעגל בלתי פוסק של סיבובים שהוא מסתובב סביב עצמו. לעולם אדם לא יחשוב שבאמת יש סיבות לדברים האלה. זה בסך הכל תאווה. אדם רק מתאווה לכל מיני דברים. מה הדבר הגרוע ביותר באדם, שיכול להיות באדם? שאדם מוצא כל מיני אסמכתות, ואדם מוצא כל מיני ידיעות וכל מיני דברים שיסמיכו מבחינה מחשבתית ושכלית את התאוות שלו ואת היצרים האפלים שיש לו. אדם אומר, כן, הדבר הזה באמת נכון לי. כן, הדבר הזה באמת טוב לי. תדע להבדיל עם עצמך. מה שנכון, נכון, וכדאי לעשות אותו. מה שהוא לא נכון, ואתה רוצה אותו מתוך תאוות, מתוך יצרים, מתוך דברים כאלה, לעולם אל תשלים איתו. תהיה כמו יוסף הצדיק. יוסף הצדיק היה לו את כל הסיבות שבעולם להשלים עם המצב שלו. ולהבין באיזה מצב ירוד הוא נמצא, ולהגיד אין לי מה לעשות, אין לי ברירה, פה שם אותי, אין מה לעשות, כנראה שזה מה שאני צריך להיות. ויוסף הציק שמר על עצמו, ושמר על העקרונות שלו, ועל הקדושה שלו, ועל הדברים המיוחדים שהיו לו בכל מצב, ובכל שלב, ובכל חלק, ובכל חלק שבו היה בחיים. למה זה? איך הדבר הזה נוצר? מתוך שמירה עצומה לעקרונות, ולא להבדיל. מה שנכון לי, נכון לי. מה שלא נכון לי, ונובע מתוך תאוות, מתוך יצרים, לעולם לא לבנות לו איזושהי מעטפת שכלית, ומעטפת מחשבתית, וליפות אותו בזה, ולהגיד, "זה הדבר הנכון לי, וזה הדבר כדאי לי." זה שלושה עצות העצומות שמשה רבנו נותן לכל אדם שרוצה להפוך את החיים שלו לחיים רציניים, לחיים שבהם הדברים הם יציבים וטובים וקבועים. דבר ראשון, אל תקבל שום החלטה מתוך השפעה של משהו ענק, של משהו גדול שנתקלת בפעם ראשונה, ואתה לא יודע להכין אותו, ולכן אתה נסחף איתו. נס, דבר גדול קורה, תפנים אותו, תלמד איתו, תראה מה אומר לחיים שלך, ואז תשנה בעקבות זה. הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל מארץ מצרים, עשה להם 10 מכות דקה את המצרים, ניסים, נפלאות, אותות, מופתים, הדברים הגדולים והמיוחדים, והדברים הגדולים והמיוחדים ברוממים ביותר בעולם. הקדוש ברוך הוא מיד אמר לבני ישראל, הנה תקבלו תורה, לא, הקדוש ברוך הוא ימתין 50 ימים, בני ישראל לפנימו את הדברים, ראו את הדברים, הקשיבו, כדאי, לא כדאי, איך, מה, למה, ניסים זה ניסים, אבל מה זה אומר לחיים שלנו? אז אחרי 50 יום של הפנמה והחלה של הדברים, אז משה רבנו בא לבני ישראל ומציע לבני ישראל את התורה, ואומר לבני ישראל, בואו, את הניסים הגדולים שראיתם, תסחפו איתם עכשיו, ותקחו איתם לדבר שמשפיע לכם על החיים ומדריך אתכם בחיים. דבר ראשון, שני, אחרי דרך מבוא השמש. ההחלטות לעולם לא קשורים בזמן, וההחלטות לעולם לא תלויים בזמן. אין יום שפספסת אותו, אם השעה מאוחרת אתה לא יכול להשלים ולתקן את היום הזה. אדם שתולה את ההישגים שלו, את הדברים שהוא צריך לעשות בזמן, לעולם לא מצליח לשנות את זה. קיבלת על עצמך משהו, לא משנה מה השעה, לא משנה כמה ישנת, לא משנה כמה אכלת, תקיים את הדברים האלה ותיישם את הדברים האלה, ואל תחשוב לעולם שיש הזדמנות שנייה מחר לעשות את זה. דבר שלישי, אל תרבב לעולם בין יצרים שיש לך, בין רצונות אפלים שיש לך, לבין מחשבות ודברים שכליים ודברים שבאמת נכונים ובאמת אמיתים אל החיים. תהיה אמיתי, תהיה כנה עם עצמך. מה שנכון, נכון, מה שלא נכון. תדע להבדיל ולגדע ולהפריד לגמרי בין הדברים. זה ההערה וזה המחשבה הנכונה שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד בחודש שלול. מה הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד? את הפיקחות ואת היכולת לראות את הדברים ולראות את הדברים בצורה הנכונה. לא להיות כמו כל השנה בתשטוש הזה שבו אנחנו נמצאים שהמחשבות והידיעות והיצרים וכל הדברים יוצרים לנו איזה משקף מלוכלך שאנחנו לא מצליחים לראות בעדו שום דבר. תדע לראות את הדברים בצורה נכונה, בצורה אמיתית, בצורה פקיחה, וכך האדם מגיע להישגים הגדולים ביותר, וכך האדם מגיע אל המקומות הגבוהים ביותר. הקדוש ברוך הוא יברך את בעל הבית היקר, את כל האנשים היקרים, בברכה ושמחה והצלחה, וכמובן, אנחנו יחד עם כל עם ישראל, מפה מתפללים על אבינו מורנו שליטה, כבוד מורנו ורבנו, שסובל מיסורים קשים ונוראים וכאבים קשים ביותר, שקדוש ברוך הוא ישלח לו בעזרת השם רפואה שלמה, וברכה והצלחה וגאולה שלמה. אמן.